שלום לכם הרבה ידידיי ורבותיי, אנחנו בסייעתא דשמיא ממשיכים את השיעור הקודם. דיברנו על הרב ריינס ועל הייסורים שהוא עבר, עכשיו אנחנו ממשיכים. הרב ריינס קיווה לבנות סוללה בעזרת רעיונותיו ומפעליו, נגד ההשפעות המהרסות של המסתערים והמתפרצים שהתעוררו גם ברוסיה בחצי המאה היוטט, ושאמרו לחתור תחת הבניין הנשגב של היהדות הרבנית תלמודית. כידוע ניסו המשכילים להכניס רעיונות זרים והשכלה זרה לתוך עולמה רוחני, במיוחד של היהדות. לא דאגו כלל להכשיר מתחילה את הקרקע בשביל הנטיים החדשים, אלא בכוח גס רצו להרכיב נטעים זרים על עץ החיים של ישראל. כשנתקלו בהתנגדות עצומה מצד המוני היהודים, השתמשו בכוח הממשלה שמפניה פחדו האוכלוסים היהודיים, וזה לא בלי נימוק, כדי לשבר את קשית עורפם של היהודים. זה היה הטעות הכי גדולה וגם הכי מסוכנת של אותם המשכילים שכתבו על דגלם מלחמה לאור בחושך, לתרבות בבערות. כבר הפטפוט על דבר תרבות ואור עורר את התמרמרותם של יהודי המזרח, שאצלם ההכרה עצמית והגאון הלאומי ביחס אל התורה היו די מפותחים. הרגישו בזה עלבון לאומי כשראו בהם עניים בתרבות, כשטיפלו בנכדים גאים של גיבורים ונביאים כתפל באביונים, שצריכים ללקט פירורים מעל שולחנות זרים. היה להם מעין הרגש של אציל מיוחד מלידה, אשר שגביר בור שעליו נתעשר מטיף לו מוסר ומראה אותו פרק ברכות דלתר ארץ ונימוס. ראו בשפרותיהם של קנאי השכלה ניסיון להטמיע קלה את היהדות ולמשוך לתוך מחנה האויב את החוגים היהודים הפשוטים התמימים באמונתם, ועל כן חשבו שהצדק איתם להילחם נגד המגמות האלה בכל אמצעים, והן ובשאיפות קרובות להם וראשי מדבריהם בנושאיהם. ליבם אמר להם שסכנה צפויה במעשיהם, ואפילו אם כוונתם אינה לרעה. כי אפילו אם החשד לא היה די מבוסס שכוונתם להביא אתם לידי התבוללות פנימית, הלא גם אז החרדה הייתה די מבוססת על ידי עובדות וניסיונות היסטוריים, ששיטת ההכנסה בזרוע של תרבות זרה והפיכה פתאומית בצורות חיים ומנהגים סופן לבגידה. ומשכילים לראות את הסכנה הכרוכה בכך כשעוסקים בגלות ותיקון בעניינים משנים לשנים שעמדו בפני סופות במשך של 3,000 שנה. ושים לא שמו על ליבם מה זהירים צריכים להיות בתפקיד ערך, את התפקיד הדין ורח זה. הם איפה היו אשימים בדבר שגרמו שיחשדו בהם, ועל כן לא לפלא אני חושב שמלחמה נגדם קיבלה תכופות צורות כה מוזרות. עובדה זו סייעה במידה ניכרת להתפתחות את מאמרות זועפת, שלא הייתה ראויה עוד לשם מלחמה. ולא עוד אלה התפתה בהתמרמרות מוחלטת נגד כל ניסיון של השכלה, ואפילו תזו השכלה טכנית בלבד. באותה שעה הופיע הגאון רב יצחק יעקב ריינס, ורצה לייסד ישיבה, שבה יורו בצד התלמוד גם לימודי חול כלליים, וירהיב גם עוז בנפשו להציע את יסודה של ישיבה זו בוועדת הרבנים שנתכנסה בפיטרסבורג מטעם הממשלה, כדי לסדר את החיים הדתיים של היהודים, שאליה נבחר גם רב ריינס בתוך רבני זמנו הישישים והמצוינים. נקל אשר את השתוממות הרבנים לשם ההצעה הזאת מפי ריינס. ראו בזה מעין בגידה שאחד מקרבם, גאון יהודי, קם להמליץ על דרישת המשכילים. ושב ניסה הרב ריינס להגן על תוכניתו, להספירו שלא להכניס השכלה לבית ישראל כוונתו בזה, ולחזק על ידי כך את עמדת התורה, שאין בכוחה לבדה לאסור את מלחמת הזמן החדש. החיים ותביעותיהם, קרא בנאומו הנלב, דופקים על שערי בית המדרש שלנו. אם לא נפתח אותם בידינו, ישברו אותם בחזקת יד. כל הבית נמצא בסכנה, ואולם קולו נדם כקול קורא במדבר. משעה זו ואילך, יצא גזר דינו לבדידות, זמן מה היה נוס לוותר על רעיונו החביב עליו לייסד ישיבה לפי טעם הזמן החדש, ולחכות עד בו שעת הכושר. בזמן פנוי זה השתמש והקדיש את עצמו לעבודתו הספרותית. בחיבוריו חותם תוכנית להורים גדולים ניסה להכניס בגבולי שיטה הגיונית כל השק לבטריה שבתלמוד, על פי כללים מסוימים שיצרו בעצמו. קיווה לגלות באמצעות זאת אור התלמוד וערכו גם לעולם הגדול. ובהשתמשו בכישרונותיו הגאוניים, האמין שאפשר יהיה לכבוש לו מקום גם בזמן החדש. תקוותיו הגדולות שתלה בשיטת לימוד זו לא נתמלו כולן. גדולה מזו הייתה הצלחתו באופן ביורו בצורת הטפתו החדשים. על ידי העם בעצמו התפשטה שיטה זו בין אומני העם. תקף לאחר שיצא ספר הדרוש שלו הראשון, פסקו לדרוש על פי שיטת החקירה והפלפול, שגמר רק כשהשומעים התווכחו על ההרצאה ומתחו ביקורת על המרצה, ומי להשאיר איזו פעולה נפשית. מכאן ואילך השתדלו לחזור על דברי אלוקים בשפה חיה ומובנת, ולפעול על לב העם, להעליב אותו ולהפרותו על ידי תוכן עשיר ומוסר השכל, ובטעם יהודי אמיתי. במשך של שנים לא נשמע כלום על דבר פעולתו הציבורית של הרב הנס, רק לפרקים יצא לאור ספר מפרי איתו, שעורר תמיד שמחה בחוגי הספרות התלמידית. מעט מעט השלים איתו עולם הרבנות, ואולם שלום זה לא האריך ימים, כי בינתיים הראה מאורע חשוב בעולם היהודי, את חולת תנועה סוערת המושכת אחרי הכל לבבות הצעירים התמימים, וכל הרוחות הזקנים המפקפקים, הסטודנטים הצעירים והמשכילים הזקנים, עושים יד אחת לשחרר יחדיו את העם ולהציל את היהדות. הולכת ונוצרת הסתדרות הציונית שמכריזה תכף על עצמה כאן נציגותו היחידה והאמיתית של עם ישראל והכל עומדים מרחוק, כהבוגדים או צבועים. הדור הישן מתפאר בעוז מאיש הקנאים הצעירים, מצטחק לו מעט וסר הצידה. בעלי הבתים הפשוטים נושאים את עיניהם לרבנים, חיילי הירושה הקדושה, מה יהיה יחסם גם לגיבורים החדשים? והנה מתגלה שאין בדעתם של גדולי אליטה הזקנים לעזוב את מקומם. אינם יכולים למסור את האוצרות הישנים בידי כל בעל מליצה מתלהב. מתחילה עליו להביא ראיה שיקר לו הכל כבבת עינו. ואינם זזים ממקומם שומרי היהדות הללו המחמירים הקרים והזקנים. כאז כן עכשיו ברצונם להמשיך בשמירתה. ואינם נותנים לשום איש להציל. הנוער כולו השתפכות הוא באש האהבה, בהתלהבות מתלקחת, בוערו באש הצמאון לחיים ולחירות. אולם הגאונים הזקנים, חוכמות במרכאות לא ידעו, ולהיטיב במרכאות לא יכירו. יהודי טוב במרכאות הוא לגביהם בן אדם, שכולו ספוג תורה ויראת שמיים, ונכון למסור את נפשו על קידוש השם. ואהבה ליהדות הוא בעיניהם אהבה, וכל מה שנקנה בדם יהודי בדמעות, ונקדש בייסורי חסידים וקדושי עליון. מי שאוהב את האומה מן הדין, שאוהב גם את מצוותיה ומנהגיה. מכאן גם לקיים אותה מתוך אהבה. כך גזרו המתנגדים היבישים, ואולם חסידי פולין הלועטין אינם טובים מהם. מסתכלים הם את להבותם של הפרחחים, ומעקמים את חותמם, זה לאו דווקא במרכאות. הדמויות הטרגיות הם רק הרבנים הצעירים, עומדים מהם בין שני מגנטים. ליבם הצעיר נמשך למקום ששם מקום מתלהב וחי, מקווים ושואפים, אוהבים ונאהבים. ורם רגע שהאחריות היהודי שלהם אומר להם שאסור לברוח מן הגאונים, והצדיקים הזקנים, העומסים על גבם החלש את כל הרכוש הרוחני היהודי. ובמעמקי נפשם, עונה בת קול בלחש, אל תהיו קלי דעת, ואל תשביתו את המשמעת היהודית היחידה. נשמעת התורה וכבודה. ואם האיס תעיזו להכריז שרבניכם הגדולים בוגדים הם וצבועים, אז הסירו את המצנפת מעל ראשיכם, והניחו את דגל התורה מידכם. ונצוח ניצחה אותה בת קול. הרבנים הצעירים הרגישו בסכנה הגדולה שבהפיכה רבנית. פול יתפורר הכל לרסיסים, וכלום לא יישאר מה שדרוש לדורש שחרור והצלה. כמעט נרגעו הרוחות והתסיסות הפנימיות בתוך הלבבות החרדים. והצעירים שחו, והנה נסרה כסופה ידיעה מלהמת בחלל היהודי. ריינס הזקן עבר למחנה הצעירים. ריינס הזקן נזקק לציונים. את מערמרותם של הרבנים הזקנים והצעירים, הייתה ללא גבול. המחלוקת הישנה התעוררה, ולא היה סוף לחשדים ולפקפוקים שהטילו בו. ריינס הזקן ז"ל, שהיה בעצמו אחד מגדולי הדור, הכיר מיד את השגגה ששגג, והרגיש במצב הבלתי נעים שחולל גם לעצמו וגם לשאר גדולי הדור. היטב ידע בנפשו שלא פחות הם אוהבים את עמם ואת ארצם, והוא שמו ישמע מה שמדברים עליהם בחברתו החדשה, ויהיה אנוס לשתוק. הוא מחליט לתקן את שגיאתו. בשנות צוותו נוסע גאון החולה וחוזר אצל כל הרבנים הגדולים והרבים המפורסמים כדי למשוך אותם לצידו. כולם אנוסו לשוב בבושת פנים. הרבנים והרבים אטמו את אוזניהם וסגרו את פיהם. לא רצו להיכנס איתו בוויכוחים. בשיחה שהייתה לי עם ריינס הזקן ז"ל, פתח ואמר לי מתוך לב שותת דם, מדוע לא נטו אוזן לסברתי? בשאלה מעין זו של פיקוח נפש לכלל ישראל, הרי צריכים לכל הפחות לנהוג מנהג שאלת הגונה, להימלך עם אחרים. הייתי נרגש ונפעם והרשיתי לעצמי להביא את שאלותיו בפני אחד הגאונים הוותיקים. והוא ענה לי, בא אלינו כדי לעשות תעמולה, לא בא על מנת להיוועץ. כי מדוע לא בא קדום המעשה? מדוע לא נמנח טרם עשה מעשה רב כזה? ודאי שהצדק עם הרבנים הזקנים. מי שאינו מבין זה, מי שאינו רוצה להבין את היסוד הנפשי של אבות הטהורים והזקים האלה, כלום לא יבין. ומאידך גיסא עוול גדול הוא לפקפק בצדקת ריינס הזקן ז"ל. גם כוונתו הייתה טהורה וזקה. כוונותיו הטהורות לא הועילו לו. מובדל ונשאר בודד, נפרד מעולם הרבנים, ובודד בקונגרסים הציוניים. הקהל הצעיר מקשיב בנימוס לדרשותיו בלשון הקודש, ורם הבן לא יבין. אינו מבין כבר את שפתו של גאון זקן. הוא מחליט לייסד את תנועת המזרחי. חושב הוא לרכוש על ידי זה את כל העולם החרד, ואולם אכזבה מרה הייתה מוכנה לו. תקווה זו קשורה הייתה מתחילתה במנה פסיכולוגית. אי אפשר היה לרבנים לתחד עם מי שהתבדל מהם, ואי אפשר היה לעולם החרד הגדול להיכנס לתוך מפלגה וסיעה. את הנמנה הזה רצה ריינס להפוך למציאות. הראה לו מה שהראה בהכרח, מה שהראה לכל בעל יוזמה אומלל, מקום ליצור גדולות לעמו יצר לעצמו חיים מלאים מרורים וייסורים. תולדות ימי חייו של ריינס הם תולדות ייסוריו של גאון יהודי שגלה על עץ זקנתו. בין חבריו החדשים הרגיש את עצמו כזר. זה בהכרח. חבריו האמיתיים מבית המדרש הישן היו ליריביו. זה בהכרח. מצב בלתי טבעי זה הביא אחרי כן לידי מאורע נורא שישי רגש מר וכל לב חרד. המקרה קרה שהציונים הקובנאים הזמינו את ריינס הזקן לדרוש בבית המדרש הגדול דרשה ציונית. קובני קובנה באו לשמוע את הגאון הדרשן. ריינס הזקן לא יכול להידחק דרך הקהל הרב, והנושא עליות נישא על כפיים. מרוב התרגשות והתפעלות חברו פניו כסיד, ורק פני הציונים עורו מרוב שמחה בניצחונם. ולפתע נשבת הססון. הצדיק המפורסם מסלבודקה, הבזלג המסמיד, מי שהיה רב לשעבר והתפטר ממשרת רבנותו, מחמת התמדתו, טיפס ועלה על ריינס על הבימה, לחש לו דבר מה באוזנו. סיפרו אחרי כן שביקש ממנו בשם כל היהודים החרדים שלא יעזור לאפיקורסים. הקהל הציוני שידע היטב את הצדיק מסלבודקה, הרגיש תכף בכוונתו ורצונו. ולרמז של מישהו הופיעו מכב עם צעירים אחדים, על הבימה על מנת לנסות את כוחות שריריהם האמיצים מול הקשנותו של המתמיד התקיף. וגם בשוכבו כבר בזרועות המנצחים הגיבורים, התכונן לבלי לעזוב את הגאון הזקן בידי הפרחחים החצופים, במרכאות. רב זלג תפס את ריינס הזקן בכנף המשי שלו וגרר אותו אחריו. ריינס הזקן שמר כל ימי חייו על הכפות הקורה זו כעל דבר שבקדושה. רוצה היה לקבוע אותו סימן לייסוריו שהיה מתענה בעד אמונתו הקדושה. ומי יודע, אולי הייתה כפת הקורה זו רק סמל הקרע שבנשמתו שתרחקה לבני ביתה בשל היתרועותה עם זרים. אי לזאת לא היה בליבו של הרב ריינס ז"ל שום רגע של איבה כלפי היהודים החרדים שרבו איתו. עד רב, ניסה לדון אותם לקו זכות, על פי דרכו הוא. באוטוביוגרפיה שלו מלמד ריינס סנגוריה עליהם, הוא מביא את המשל להלן. כשאב רואה כשמקים את בנו חביבו, אז הוא מתנפל למכה בלי לחשוב הרבה אם המכה בליעל הוא באמת. הוא נותן לעצמו דין חשבון עם הנטואלת הוא להתחיל במלחמות מערמות, בשעה שאפשר להיטיב יותר על דרך השלום. ועושה מה שליבו החם מצווה לו. היהודים החרדים שיהדותם ובשר מבשרם מדם מדמם, רואים את כל עבירה שציוני עובר כהתקפה אישית, כהתנפלות על קודשיהם היקרים. ואין פלא איפה אם לפעמים קרובות, עובדים הם את כוח השופט המיושב ואולם אני, מוסיף ריינס להתנצלות עצמו, הנני במצב של אב רואה בשם בנו מוכה, אבל גם להכיר מתוך לב שותה דם, אנוס הוא שגם המכה בנו הוא. עד כאן מדבריו. דבריו הקצרים הללו מראים לנו את גודל ליבו של גאון יהודי ישן. שכים אנו את ראשנו ונעלמים. עם א', סוברני שלשון זו של הנפטר הגדול, דיה לשכך את חמתם האווילית של החרדים השטחים, שלא רצו לנחול לריינס על חולשתו הציונית. לא מחסידי ריינס והציונות צריכים להיות, ואין חובה גם להסכים להשקפותיו בדבר ההתמזגות בין תורה והשכלה. כותב המאמר הזה, שהיה ידיד של הרב ריינס, יצא בביקורת חריפה נגד שיטת הישיבה שלו, לא רק בשיחה עמו, אלא גם בפומבי. אבל כל זה אינו ראוי לאחי את עינינו כלפי גודלו וטיבו של הגאון הציוני הזה. בכלל צריכים אנו לנהוג מן הדרך ארץ בגאון מן הדור הישן. אינם צומחים אצלנו ככמהים ופטריות. ריינס היה קודם כל גאון גדול, על הציונות השקיף כילד קטן הפכפכן ושובב, על אמונתו הדתית כעל בן מבוגר, ומכיר בעצמו ובעל אופי חזק, ואולם את עצמו ראה כאב שאינו מפחד לבנו הגדול, ומקדיש את עיתותיו את כוח הילד הפרוט והשובב. לא רוח פוסח על שני הסעיפים, או נטייה לנוחיות רכה אפשרו לריינס על לחיות בשלום ובידידות עם מתנגדיו היהודיים, אלא רוחו המקיף ליבו הגדול לב יהודי, כלכל הרוח, כלכל הרוחות הגדולים, הייתה גם לו הסגולה לחלום חלומות. דמיינו שממלא הוא בהסתדרות הציונית את תפקיד האב, רק חלום נעים היה ויותר לו. כוחו היה רק על חבריו הציונים החרדים המזרחיים, ובהשפעתו על החרדים הציל פעם אחת את שלמותה של ההסתדרות הציונית. זה היה בשעת הקונגרס העשירי, שהמזרחים איימו ביציאה לרגלי שאלת התרבות. הנועמים הציונים המשובחים לא פעלו כלום על המזרחים קשי העורף. והנה הופיע ריינס הזקן והכריז בקול ברוכים, את הניתוח הזה לא אוכל שאת. זה פעל והעבירו על מידותיהם. מובן שאותו צד היה מוותר, שריינס נחשב לו לאב. אולם מכיוון שניסה ריינס לצאת מתוך דל אדמות של פינת המזרחי, וחשקה נפשו לתרב במרכאות במעשה חרקוב, מיד הזכירו לו שבעולם החלום יתהלך. כי בעיני הציונים שידעו את ריינס לא מבית המדרש אלא מתוך הקונגרסים, בעיניהם לא היה אב, בעיניהם היה רק סב הזקן. כיוון שלא הצליח בידו לאחד את החרדים הציונים בגוש יהודי אחד, התחיל לחשוב על ייחודם של חרדיות וציונות על ידי חותר של דור יהודי חדש. בעזרת הציונים הגשים את חלמו הישן של ישיבה חדישה המאחדת תורה עם השכלה, וגם במוסד חדיש זה נשאר הגאון היהודי הישן. בנאום פתיחת הישיבה אמר ריינס, והוי ידוע לכם תלמידיי שהכנסתי את ההשכלה הכללית לבית המדרש אך ורק כדי לחסוך את הדאגה מכם לחפש אותה מחוץ לבית המדרש. למען תהיה בידכם האפשרות להתכונן לחיים בשבתכם בבית המדרש. ואולם זכו שתפקידם הוא להגן על הבניין היהודי הישן, שלבניו נדבקות אחת לראותה לא בחומר ובסיד, אלא בדמם ומוחם של הדורות הקדושים. בניי, הגאווה אינה ממידת ישראל. ההתגות ביהדות היא המידה היותר חשובה אשר לבן אומה זו. עד כאן דבריו. והישיבה הייתה לו הנחמה היחידה בחייו המרים. מה דעתו על הישיבה שלי? אמר אליי ריינס, אחרי שיעור שהוצאתי, מספר הרב ויינברג. על פי בקשתו. ממנה יצאו גם לומדים, גם יהודים חרדים, גם אנשים משכילים, גם ציונים טובים. ציונים לפי התבנית שלי. מובן שעניתי להתלהבותו בשתיקה נוגה. לא הייתי רוצה להרוס את חלמו האחרון בספקותיי הרעים. כשסוקרים אנחנו את האישיות הגדולה של ריינס, תוקף אותנו רגע של הערצה מרות בצער. הערצה בשל חייו עשירי התוכן, והסוערים והבטוח החברתית רחבת הלב שפתח לכל הכיוונים. בצער בשל חייו הבודדים הנוגעים, כל מפעל שפעל לטובת עמו שילם בדמו ומנוחת גופו החלש. זה גורלם של אנשים גדולים בישראל, המחוננים בכישרונות גאוניים, ונוסף לזה במזל יהודי. זמננו שרה באובדן של מאות קהילות בישראל, ובקריון של מאות אלפים חיי אדם, אינו נותן לנו להספיד יחיד גדול כראוי לו. אי לזאת יודעים אנו מה כבד היה לנו, מה כבד היה אבל עמנו במותו. העם הנגוע יודע היטב את הערך הצפון לו בגאוניו מבית המדרש הישן. היהודים החרדים ידעו היטב שאין להשוות אותו לרב מושלם השואף מצוחין בעיני כל המעמדות. הבינו שגאון יהודי לפנינו, הסולל לו דרך בגבורה יהודית. האמנים מרחיבים את הבלוע הידיד העם, שלבו פעם לייסוריהם ומצוקתם. אמנם בשים לב לחורבן הגדול שבא לישראל בשנים האחרונות, לא יכלו אנשים מדברים להושיע במאומה. אולם הלבבות הנדיבים של גאוננו, היו מקלט לכל הצער והכאב של בסנינו. ובשעת חום זו, היה זה לעמנו, הנחמה היחידה. והדברים מאוד מרוממים, לקרוא על כזה יהודי מיוחד. תודה רבה שהקשבתם, שלום שלום.